תורה, רש"י שואל למה הפרשה הזו סתומה. יש בתורה הרבה פרשיות פתוחות וסתומות, ואף מקום רש"י לא שואל למה הפרשה הזו סתומה או למה הפרשה הזו פתוחה. כאן רש"י שואל למה הפרשה הזו סתומה. מה קרה לרש"י?
פרשה
יש פתוחה או סתומה, אבל רווח גדול, וכל פתאום
אין שום רווח.
תשובה, הפרשה הזאת היא לא פרשה פתוחה ולא פרשה סתומה. מה זה פרשה פתוחה, מה זה פרשה סתומה? פרשה פתוחה שיש כל השורה רווח לפניה ומתחילה בשורה חדשה. פרשה סתומה שיש רווח של 9 אותיות ואחר כך מתחיל הנושא אחרי 9 אותיות. זה נקרא פרשה סתומה. פה הפרשות היא לא פרשה לא פתוחה ולא סתומה קלאסית. פה פשוט אין רווח. פתוחה כל השורה. כל השורה שלמה פתוחה. מתחיל בשורה השנייה. ופרשה סתומה זה שיש 9 אותיות ואחר כך מתחיל המשך הכתוב. זה נקרא פרשה סתומה. כלומר, בשניהם יש רווח, רק בפרשה פתוחה יש רווח של כל השורה, עד סוף שורה, מתחיל שורה חדשה, ופרשה סתומה, אז רווח 9 אותיות, ומתחיל אפילו בסוף השורה, מילה או שתיים. ופרשה זו היא לא פתוחה ולא סתומה, היא פשוט מחוברת לפרשה שלפניה. זה מתכוון רש"י. הפרשה זו שונה מכל הפרשיות, שהיא מחוברת לחלוטין לפרשה הקודמת, ואין בו שום רווח, לא של פסוקים, לא של תיבות, שום דבר. שואל רש"י, למה הפרשה הזאת מחוברת? אז אומר רש"י, כיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד. והשאלה היא, אז הפרשה היא לא סתומה. אז אם היא לא סתומה, אז מה הקשר בין זה לבין נסתמו עיניהם וליבם של ישראל? זה מין משחק מילים כזה. כיוון שפרשה נקראת סתומה, נסתמו עיניהם וליבם, זה משחק מילים. אבל הפרשה היא לא סתומה, אז למה אתה קורא לה סתומה? כדי להגיד את התשובה, נסתנו עיניהם וליבם. אבל הפרשה היא לא סתומה, היא פשוט מחוברת. אז תמצא את התשובה מחוברת. המשכיות. התשובה שצריכים לראות מה כתוב בפסוק האחרון. אם זה מחובר, סימן שזה צריך לראות מה כתוב בפסוק האחרון. בפסוק האחרון כתוב של ויגש, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויחזו בה ויפרו ורבו מאוד. וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, זה מה שאמר יעקב אבינו לפרעה, לגור בארץ בנו. אבל ויאחזו בה, זה לא מה שאמר יעקב, יעקב אמר לגור רק גרים. אבל המילה יחזות היום מקובל, יחזויות חוקיות ובלתי חוקיות, כן, היום מתווכחים. אני חושב שהיחזות הלא חוקית הראשונה זה פה, ויאחזו בה. כי בארץ גושן לא מקיימים יחזות. או, אני רואה שבא האור אחרי ש... נתגלה טעמו של דבר, הפרשה כבר היא לא סתומה, יש אור. מה? יש מי שמכוון את מהלך העניינים להאיר את הפרשה. אז אם כן, היחזות הלא חוקית הראשונה, או הביטוי היחזות בכלל, בא מכאן, ויאחזו בה. הם נאחזו בה. מה פתאום נאחזו בה? מה פתאום הם נאחזו בה? ועוד שאלה, ביציאת מצרים כתוב, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב. איך הגענו לשאלה אישה משכנתה? הלא, התוכנית הייתה של זה לגור בארץ בנו, שהם יגורו כולם בארץ גושן. אז לא מגיעים לשאלה אישה משכנתה. וכן איך כתוב חג הפסח. מה זה חג הפסח? ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא לבדכם לנגוף. אז מה זה פסח על הפתח? שיש פתח יהודי ויש פתח גוי, פתח יהודי הוא פתח גוי. מה זאת אומרת? הרי יהודה ויוסף רצו לגור בארץ בנו, לגור כולם ביחד, אז אין מה לפסוח, כולם ביחד באותה שכונה. אז מה זה פסח השם על הפתח? אלא אומר המדרש, כשמת יוסף אמרו ישראל נהיה כמצרים. יש מדרש אחר אומר, כשמת יוסף אמרו ישראל הפרו ברית מילה, אמרו נהיה כמצרים. זאת אומרת שישראל רצו להתערות במצרים, וזה גלות הראשונה עם מעשה אבות סימן לבנים. בכל הגלויות עובר תהליך על עם ישראל, בכל הגלויות בהיסטוריה עבר תהליך על עם ישראל, תהליך כזה בתחילה היו יהודים זרים, בכלל לא הרשו להם להתחבר, אחר כך קיבלו רשות לשבת, אחר כך הם ביקשו להיות אזרחים, אחר כך הם ביקשו להיות מנהיגי המהפכה, אחר כך הם ביקשו להיות שרים, אחר כך מינו אותם שר האוצר של המלך, אחר כך נגזרו גזרות על היהודים, אחר כך גירשו אותם, הלכו לגלות אחרת, להקים עוד מקום, מקום החדש, שוב באו חדשים, הדור הבא כבר התערה בארץ, כבר הדור השלישי מדבר את שפת המקום, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, זה מין תהליך היסטורי שכתוב אותו כבר בתיבת נוח. תיבת נוח כתוב שהיונה לא מצאה מנוח. יש שיר בשבת גם שרים, יונה מצאה בו מנוח. מה זה בו מנוח? בשבת מצאה מנוח, כל השבוע לא מצאה יונה מנוח. מי זה היונה שלא מצאה מנוח? ומה אכפת לנו? אומר המדרש, כתוב בתוכך, ובגויים ההם לא תרגיע, ולא יהיה מנוח לכף רגליך. אז זה ברכה או כללה? אומר המדרש, זה ברכה. שבגויים לא תרגיע, עם ישראל חושב שהוא ירגיע בגויים, חושב שיהיה לו טוב, חושב שהוא יכול להשתקע, אבל הקדוש ברוך הוא סידר את העניינים בתודעה שבגויים ההם לא תרגיע, כי אם אתה תרגיע, אוי ואבוי, אם היו רוגים בגויים, לא היו באים לארץ ישראל, לכו תלכו בחוץ לארץ, תראו, יהודים יש להם טירות ובייסמנט ובתים ומסודרים, אז לכן אלה לא עולים לארץ. ברוך סדר מלאך העניינים שבגויים מהם לא תרגיע. מדי כמה דורות יש תהליך כזה שעובר על כל מקום ומקום שהיהודים לא מוצאים מנוחה קבועה. מאיפה זה מתחיל? מתחיל מכאן, מגלות מצרים שהיא אב לכל הגלויות, שכתוב ויאחזו בה. ויאחזו בה זה תחילת החטא, שמצאו תחליף לארץ ישראל, בניגוד ליעקב אבינו שאמר ומזתני מצרים וקברתני בכתוב קבורתם, ויעקב אמר לקדוש ברוך הוא אל תירא מרדה מצרימה. למה יעקב היה ירא מהירידה מצרים? יעקב ברוח קודשו צפה את העתיד, והוא ידע שאומנם התוכנית שלו זה לגור בארץ בנו, אבל אחרי מותו ואחרי מות יוסף אז ויחזו בה ויפרו וירבו מאוד, חשבו שזו ארצם. אומר המדרש, אמרו נהיה כמצרים. אומר המדרש, מיד הפך הקדוש ברוך הוא את האהבה שהיו המצרים אוהבים אותם לשנאה. זאת אומרת בעצם שהמדרש בא להגיד שגזירות פרעו זה כחול לבן. מישהו חושב שהסכם אוסלו זה תוצאה של אויבינו? זה הכל כחול לבן, עבודה יהודית אמיתית. אנחנו בעד עבודה עברית, כן? זה הכל עבודה עברית. גם הגלות הראשונה זה תחילתה בעבודה עברית, כן?
למה הם
נהנשו? על זה הם נהנשו. על זה הם נהנשו. שהם לא עשו כמו שיהודה, ואת יהודה שלח לפניו להראות לפניו גושן, להקים בית אולפנה, כדי שישמרו על זהותם, על לשונם, על מלבושם. אז המדרש אומר ששמרו, אבל שמרו רק על לשונם ומלבושם. אבל אחר כך הם רצו להיות כמו המצרים, אז על זה הם נהנשו. נהנשו על חוסר זהות. מה? המצרים לחוד, המצרים זה לחוד, כי המצרים, זו שאלה של הרמב״ם. כיוונת אתה עכשיו לשאלה גדולה מאוד, שהרמב״ם שואל אותה, אם נגזרה גזרה על ישראל, אבנום, מדוע 400 שנה, מה פתאום המצרים נהנשו? הרי המצרים סך הכל הם חיילים, חיילים של הקדוש ברוך הוא, מבצעי פקודה, אז אומרים אנחנו עשינו את הפקודה, אנחנו בורק קטן במכונה, כמו שאמר אייכמן, שם רשעים ירכב. אלא התשובה היא, הקדוש הוא גזר על היהודים את הגזרות, אבל המצרים בבחירתם השתתפו בגזרות. זו הייתה בחירה שלהם, של כל מצרי ומצרי מה לעשות. זו תשובה של הרמב״ם. והרבי אומר תשובה, שאני גזרתי מעט והם הקצפו לרעה, שהם עשו עוד יותר מאשר נגזר עליהם. הם ביצעו את הפקודה ביניהם, בדבקות במטרה יותר, לא בנחישות וברגישות, אלא בנחישות ובהשמדה. שהקדוש הוא לא גזר, כל הבני הילוד היור התשליחו, לא גזר שישקעו את הבנים בתוך החומת לבנים. אז הם עשו יותר ממה שביקשו. עשו יותר ממה שביקשו, על זה הם נהנשו. על כל פנים, אז הרשי רוצה להגיד לנו, אתה רוצה לדעת איפה התחיל השיעבוד? תסתכל איך התורה כותבת, אפילו מדרך הכתיבה של התורה אתה לומד. לא רק עם מה שכתוב, צריך לקרוא בתורה בין השיטים. ואיפה שאין לך בין השיטים, תסתכל על צורת הכתיבה. תראה, פרשת ויחי מחוברת לויגש. למה זה מחובר? מחובר, זה בא להגיד לך שהסיבה של הגלות במצרים נמצאת פה. ויחזו בה, ויפרו, כלומר התורה מרמדת לנו את העתידות, תהליכים היסטוריים שיקרו בעתיד, התורה מרמזת אותם במקומם. התורה רוצה לכתוב לי, ויחזו בה, מה גרם את הגלות, אתה רוצה לדעת, הנה זה גרם את הגלות, ויחזו בה. לכן פרשה זאת סתומה, כי מכאן מתחיל השיעבוד. והתורה תמיד מתחילה בכל דבר, כותבת לך את תחילת התהליך ההיסטורי. אז זה תירוץ ראשון של רש"י, שהתחילו לשעבדם, כלומר זה הסיבה. בעצם עוד לא התחיל השיעבוד בפועל, אבל זה ההתחלה של הגורם של השיעבוד. זו התשובה הראשונה של רש"י. דבר אחר, אומר רש"י, שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתה ממנו. בוקר דבר ביעקב, כולם מברכים אותו לכבוד הברית של נכדו, שנקרא יהודה נחמיה, כמו נכנס בבריתו של אברהם אבינו, והיא רצון שהתקיים בו הכתוב את יהודה שלח לפניו, להורות לפניו, שזכה להיות מורה הוראה בישראל. מזל טוב. היי ליי 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 נא 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 Ya 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 שזו התשובה היחידה כנגד ההתבוללות, כמו שאנחנו רואים היום בחוץ לארץ, איפה שאין בתי מדרשות ואין ישיבות, אז חלק גדול מהעם היהודי נשמד על ידי ההתבוללות. אז כדי לעצור את הליך ההתבוללות, מה עשה הקדוש ברוך הוא? גזר גזרות על המצרים, וזמלא יבדילו בין ישראל לבין המצרים. מיד הפך הקדוש ברוך הוא את האהבה שהיו המצרים אוהבים אותם לשנאה. עד כאן לשון המדרש. דבר אחר אומר רש"י, ביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו. איפה הוא ביקש לגלות? שפרק ממתת, ויקרא יעקב לבניו ויאמר אספו ואגיד עליכם כאשר יקרא אתכם באחרית הימים. אחר כך אינו אומר אחרית הימים, אומר יקבצו ושימו בני יעקב, שימו לישראל אביכם. אז מה קרה? אומרים חז"ל, ביקש יעקב לגלות לבניו את הקץ ונסתם ממנו. אז לכאורה, אם נסתם ממנו, היה צריך להפסיק להגיד אין לי רשות, ונסתם ממנו, למה המשיך ואמר, יקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם? היה אומר, אני רוצה לגלות את הקץ, ונסתם ממני. יש מדרש מסביר, במדרש תנחומה במקום, אומר משל לעבד, שהכין המלך שטר שחרור שלו. התחיל העבד קורא לבניו, ורצה לגלות לבניו היכן שטר שחרור. הציץ עליו המלך. ראה העבד שהמלך מציץ עליו, אז אמר, הבו מכבדים למלך, כדי שקיבלתי אותו אני, ותכבדו את המלך, ותעשו כל השירותים, ככה. יעקב אבינו אמר לבניו. אז השאלה, איפה יעקב אומר כאן בדברים שלו, תכבדו את המלך? למה יעקב לא אומר כאן תכבדו את המלך? הסתלקה ממנו שכינה, אבל לא יכול לגלות את הקץ. זה מתאים, אבל איפה אומר תכבדו את המלך? אלא אומר המדרש, אומרת הגמרא, למה אנחנו אומרים בלחש שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? שמע ישראל בקול רם וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אומרים פסוק הזה בלחש. למה אומרים בלחש? ומי זה המילה ישראל? שמע ישראל. שמע ישראל זה יעקב, שנקרא בשם ישראל. כשביקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו, לא ידע יעקב למה נסתם ממנו חזון הקץ. אם משום שהוא לא ראוי לגלות, או משום שלא הגיע העת לגלות, או משום שחס ושלום בניו אינם ראויים לכך שמה יש בהם פיסול. אמר יעקב לבניו, בניי, שמה יש לכם פסול, כמו אברהם שיצא ממנו ישמעאל, ויצחק שיצא ממנו עשיו, שמה יש בכם פיסול? אולי יש, כמו שאמר משה רבינו, שמה יש בכם שורש פורי ראש ולענה? אמרו, פתחו כולם ואמרו, שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד, כולנו שלמים איתך בעבודת השם. באותה שעה פתח הזקן את פיו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ואין, הודה לקדוש ברוך הוא שאין בבניו שום פיסול ובכולם יש עבודת השם. אז השאל, למה אנחנו אומרים את זה בלחש? כי משה רבינו בשמע ישראל לא כתב ברוך שם בתורה, כי בורא לא ציווהו בכך, ציווהו רק לומר שמע ישראל, אבל יעקב אבינו כן אמר ברוך שם. אז איך אנחנו נעשה? אם לא נגיד, כבר אמרו יעקב. אם נגיד, לא אמרו משה. לכן התקינו חז"ל שאומרים אותו בלחש. אבל מה זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שאומרים אותו בלחש? מה מתכוונים? יעקב אומר לבניו, יקבצו ושימו בני יעקב. אני חשבתי לגלות לכם את המועד של הקץ. עכשיו התברר שאין לי רשות לגלות את המועד, אבל את הדרך להביא לקץ אני יכול. כמו שכתוב בחז"ל, כל ימי חייך הימים, ימי חייך הלילות. וחז"ל אומרים, ימי חייך הימים, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. שיהודי צריך כל ימי חייו להביא לימות המשיח. איך יביא לימות המשיח? כל אחד אומר, אני אביא את המשיח. זה אומר, אני אביא את המשיח. זה אומר אני, כל אחד והשיטה שלו. זה אומר אני אעשה התבודדויות בראשי הערים, אני אביא את המשיח. זה אומר אני אקיל קילות ברבים, אביא את המשיח. זה אומר אני דרוש דרשות באינטרנט, אני אביא את המשיח. כל אחד אביא את המשיח באינטרנט שלו, באתר שלו, נכון? יש היום הרבה אתרים. מה?
לי בכל אתר
ואתר, כן. זאת אומרת, כל אחד רוצה להביא את המשיח בדרך שלו. אמר יעקב אבינו לבניו, יקבצו ושמעו בני יעקב. מה זה יקבצו? יקבצו זה שבברכת החודש אומרים, מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, אז אנחנו מונים את הניסים, הוא יגאל אותנו מקרוב, נס גדול, נקבץ, נידחינו, אגרות הארץ, נס גדול, חברים כל ישראל, נס עוד יותר גדול, ונאמר אמן. זאת אומרת, התפקיד של מי לעשות חברים כל ישראל, זה מלך המשיח יעשה. אחרי שיעשה את כל הניסים, יעשה נס כזה גדול. או זה הפשט? לא. פשט הוא. הוא יגאל אותנו בקרוב, בתנאי שחברים כל ישראל. זה מה שמוטל עלינו. חברים כל ישראל זה מוטל עלינו, וזה מה שמביא את הוא יגאל אותנו בקרוב. כלומר, הוא יגאל אותנו בקרוב. וקבעת לכם בקבעות את הארץ, בתנאי שנהיה חברים כל ישראל. מי אומר את זה? יעקב. אומר, יקבצו ושימו בני יעקב, יקבצו כולכם ביחד. לכן אמר להם, אולי יש בכם פסול, אולי כל אחד הולך לעצמו, זה מה שיטה שלו, זה מה שיטה שלו. סוף סוף היו 12 שבטים, וכל אחד עם האבן שלו בחושן, כל אחד עם השיטה שלו, ושימון ולוי, שיטה מיוחדת. כל אחד יש לו שיטה מיוחדת בעבודת השם. ויהודה מלך, ויוסף מנהיג, וראובן הבכור, מותר שלכל שבט ושבט יהיה, אדרבה, אין כאן טשטוש, אין כאן לבוש אחיד, לא מלבישים את כולם באותם ממדים, יש לכל שבט הייחודיות שלו, אבל האם כל אחד מושך לכיוון שלו ואומר, אני ואפסי עוד, וחברי פסול, כמו שהיה בתחילת המכירת יוסף, שיוסף הוציא את דיבתם רעה, והם חשבו שהוא רוצה להוציא אותם מכלל ישראל, והוא רוצה להיות הממשיך כמו יצחק וכמו יעקב, הוא חושב שהם כמו עשיו, שהם יודחו מעם ישראל, כל אחד חושב בשני שהוא רוצה להדיח אותו, שאומר, לא, זה מביא את החורבן, זה מביא את מכירת יוסף. אתם רוצים להביא את המשיח, יקבצו ושימו, יקבצו לשון קיבוץ, כמו שכתוב בפסוק, בזעקך יצילו קיבוצייך, שעם ישראל מקובץ ביחד, אז לצערנו עם ישראל מתי נהיה מקובץ ביחד? כתוב גדולה עשרת טבעת יותר ממחת נביאים שעמדו להם לישראל. אני לא יודע אם יש, כאן יש אנשים בטח שכן זוכרים, עשרת טבעת לפני מלחמת ששת הימים, היה אחדות גדולה בעם ישראל, למה? כי כולם פחדו מהאויב. כולם פחדו מהאויב שרצה לחלות את ישראל לפני ששת הימים. כבר הכינו חפירות שוחות לעשות בתי קברות בשדרות רוטשילד, בשדרות המאירי. כבר הכינו, פחדו מי יודע איזה שואה תבוא על עם ישראל. אז כל עם ישראל היה מאוחד. כשעם ישראל מאוחד, השם עושה עמהם תשועה גדולה. כי כולם שואלים, למה את הכותל שחררו מלחמת ששת הימים? למה לא זכו לשחרר את זה מלחמת השחרור? תשובה, מלחמת השחרור היה מחלוקת. האצל אמר, אנחנו נפרוץ מהשער הזה. והגנה אמרה, אנחנו נפרוץ מהשער הזה. ואל אמרו, לא, עכשיו זה לא הזמן, צריכים עוד להמתין. ואל אמרו, נעשה ככה. והיו מחלוקות, זה מפה וזה מפה. זה מפה וזה מפה, אין אחדות, לא זכו. אבל בששת הימים היה אחדות, אז זכו לשחרר את הכותל. אז לכן גם כאן אומר יעקב, אתם רוצים להגיע לימות המשיח? יקבצו ושימו בני יעקב. אז פתחו כולם ואמרו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אנחנו כולנו מאוחדים בעבודת השם. אז לכן, אומר יעקב לבניו, אני לא רשאי לגלות את המועד של הקץ, מבחינת זמן, היא כתוב בעיתה אחישנה. את עיתה אני רשאי לגלות, אבל אחישנה, איך אפשר להגיע לזה? אני מגלה לכם, יקבצו ושימו בני יעקב. לכן הפרשה הזאת סתומה, שמצד אחד היא לא מגלה לנו את המועד של הקץ, אבל היא מגלה את הדרך להגיע לקץ. אז מה שאומר המדרש, תרבו כבוד שמיים. איפה כתוב בתורה תרבו כבוד שמיים? למשל במדרש תנחומה, אומר יעקב לבניו, כבדוני ותרבו כבוד שמיים. איפה אומר יעקב לבניו תרבו כבוד שמיים? אומר יקבצו ושימו בני יעקב. כבוד שמיים זה... ישראל הם מרכבה, אהבות הם מרכבה לשכינה, וישראל זה כיסא השם בעולם. כששם ישראל מתקדש בעולם, זה קידוש שמו של השם יתברך. חבר שלום ישראל הם בגלות, אומר הנביא יחזקאל, זה חילול שמו של השם יתברך. במור להם עם השם אלה, ומארצו יצאו, זה חילול השם. אז ישראל ברום המעלה, ישראל הם כיסא השם בעולם. אז לכן, כיוון שישראל מרבים כבוד שמיים, זה כשהם מאוחדים והם ביחד. אז זה הסוד הזה, אומר להם יעקב, אתם רוצים להרבות כבוד שמיים? זה רק על ידי האחדות שתהיה ביניכם. וזה יהיה תיקון למחירת יוסף, שהיה הפיצול ושנאה בין האחים. עכשיו יקבצו ושמעו בני יעקב, שמעו אל ישראל אביכם, אז זה הדרך להרבות כבוד שמיים. וזה מה שאומרים בברכת החודש, חברים כל ישראל, שכל ישראל יהיו חברים, אז נגיע... הוא יגאל אותנו בקרוב, מקבל את הארץ, וזה מה שאומר בהמשך הפרשה, עד כי יבוא שילה ולא יקחת עמים, בזמן ביאת מלך המשיח. טוב, עד כאן מה שנוגע לפרשת השבוע ויחי.